טוב, אז רואים את המצגת?
כן.
טוב, אז פעם שעברה דיברנו על דין טעם כעיקר, ואיך יודעים שיש טעם, ועל ביטול בתערובת שלך בלך, וביטול בתערובת של יבש ביבש, ואנחנו ממשיכים היום. אז אנחנו נפתח בדבר שנקרא דין חנן. זה הנושא שלנו, דין חנן. חנן זה אומר חתיכה נעשית נבלה. אם אנחנו ננסה להסביר קודם כל בקצרה, ותכף ננסה לבאר קצת יותר, אז למעשה, חתיכה נעשית נבלה זה אומר שאם יש לי חתיכה למשל של היתר, שהתערב בתוכה איסור, והחתיכה נאסרה. אם אני אומר חתיכה נעשית נבלה, זה אומר ש... החתיכה עצמה נחשבת כאילו כולה איסור. זה לא שאני אומר שיש פה חתיכה של היתר, שבתוך חתיכה יש חתיכה של היתר, יש קצת איסור. כל החתיכה נהייתה איסור. ויש איזה נפקמינות והשלכות, שאנחנו תכף נראה אותם, אבל בעיקרון, חתיכה של היתר, שנפל לתוכה איסור ונאסרה, כל החתיכה נחשבת כנבלה. ולא, כן, האלטרנטיבה היא שהחתיכה, אני אגיד אחרת, אם לא אומרים חנן, הרי שהחתיכה מותרת, שאי אפשר לאוכלה, היא בלוע בתוכה איסור. השאלה היא, האם אני אומר שכל החתיכה הפכה להיות נבלה? כל שאני אומר לו, היא לא הפכה להיות נבלה, פשוט אתה לא יכול לאכול אותה, כי היא בלוע בתוכה איסור. אתה נפקין לו תכף נראה, ברוך אתה, אדוני, לא נדמה לך עולם שהכל יהיה במקום.
הרב, אם שומעים ברכה בזום, צריך לענות?
אני חושב שכן. אני חושב שכן.
טוב, אז עניתי גם לפני ששאלתי, אבל...
יש לנו, בדין הזה של חנן, יש לנו משנה מרכזית, משנה במסכת חולין. המשנה אומרת שטיפת חלב, שנפלה על חתיכה. יש לי חתיכה, יש טיפת חלב שנפלה עליה. אם היא נותנת טעם בחתיכה, אז היא אוסרת. זה דבר ברור, זה המשנה. אבל בגמרא, בעקבות המשנה אומר רב, שכיוון שהיא נתנה טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה. ולכן, אם החתיכה הזאת התערבבה עם חתיכות אחרות, לא מחשבים כנגד החלב או משהו כזה, אלא כנגד כל החתיכה. זאת אומרת, אם אני אקח כאן את ראינו שיש לנו משנה דף קופחת עמוד א', אולי אני אכתוב רק, בחנן אני אכתוב, זה סימן צדיק ב' בשולחן ארוך. אוקיי, אז המשנה ראינו ש... טיפת חלב שנפלה על החתיכה נותנת טעם וסרט. ובגמרא, רב אומר, חתיכה עצמה נעשית נבלה. ולכן, החתיכה היא בשרית, נכון? חתיכת בשר. ולכן, אם החתיכה התערבה עם חתיכות בשר אחרות, לא מחשבים האם טיפת החלב בטלה בחתיכות, אלא האם כל החתיכה הראשונה, כן, שדיברנו עליה, בטלה בחתיכות. זאת אומרת, החתיכה הפכה להיות נבלה, וצריך לחשב בה כנגד כולה. עכשיו, באופן כללי, יש לנו שני מקרים. יש חנן בבשר וחלב, ויש חנן בשאר איסורים. ואפשר לומר, אפשר לומר, לא מדויק לגמרי, בוא נכתוב כאן, חנן, בשר וחלב, מוסכם שנעשה נבלה. זה אפשר להגיד שמוסכם על הראשונים שנעשה נבלה, זה ממש כל הראשונים, אני כותב חוץ מדעת הרייבד, שיש מקום לדון בדעתו, אבל מוסכם שחנן בבשר וחלב נעשה נבלה. יש המון דיונים, המון דיונים סביב זה, בטיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם החתיכה הייתה בתוך הרוטב, מחוץ לרוטב, אז יש המון דיונים בפרטים. אבל העיקרון, נכתוב כאן, העיקרון כאן, שחנן נאמר, אפשר להגיד לכולי עלמא, פחות או יותר, בשאר איסורים. כאשר מדובר על חנן, סליחה, בבשר וחלב. כאשר מדובר על בשר חנן בשאר איסורים. לא בשר וחלב. הגמרא וחולין, בפקוף עמוד א', מביאה מחלוקת. היא מדברת על חתיכה של נבלה, אנחנו נאמר שם על שאר איסורים, שנתנה טעם בחתיכה של היתר. ואחר כך, היא בושלה יחד עם חתיכות אחרות. והיא מביאה מחלוקת, לדעת רבא בר בר חנה, התערובת מותרת, אלא אם כן הנבלה עצמה תיתן בטעם. לדעת רב, התערובת אסורה כי חתיכה עצמה נעשית נבלה. כלומר, יש לנו מחלוקת. וחולין, קוף עמוד א', לדעת רב, בר 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 חנה, לא אומרים חנן בשאר איסורים. אני אכתוב כאן את המקרה. נחול עם קוף א', חתיכה של נבלה, נתנה טעם לחתיכת היתר. זה המקרה. ואחר כך, נבלה עם חתיכות אחרות. לדעת רבא ורבחנה, לא אומרים חנן בשאר איסורים, ולכן רק אם הנבלה עצמה תיתן טעם בתערובת, התערובת תאסר.
רב,
אתם
מתייחסים רק לרבא ברבר חנן, נכון?
עוד שנייה, אז תכף נראה. הרי, אז סיימתי כאן את הכל ביחד. אני רואה את הרבה שאומר על זה כאן, סליחה. מה עשיתי? מה זה? לא יודע מה הוא עושה לי. לא יודע מה הוא עושה. אני עושה חזור ועושה לי הפוך. לא מבין. יהיה טוב, אני צריך לכתוב את זה עוד פעם.
רבי יכול לעשות קונטרול Y.
Y?
קונטרול Y זה מחזיר, זה כאילו הולך קדימה עכשיו. אבל כבר רב כתב חדש, טוב. טוב, זה לא יעזור עכשיו.
אני חושב לי קונטרול Z, מבטל.
כן, אבל הרב כשעשה קונטרול Z הוא בעצם מחק. אז עכשיו זה... צריך לעשות קונטרול.
טוב, חתיכה שנבלה שנתנה טעם. ו... חתיכת היתר, ואחר כך בושלה עם חתיכות אחרות. זה המקרה. לדעת רבא ברחנה לא אומרים חנן בשאר איסורים, ולכן די לחשב אם הנבלה בטלה בתערובת. זו דעת רבא ברחנה. לעומת זאת, לדעת רב, אומרים חנן, רב חושב שחתיכה נעשית נבלה, ולכן כדי להתיר את התערובת, צריך לבטל את כל החתיכה.
מה הסברה של רב? הרי לכאורה נגיש פה רק טעם.
תכף נראה. תכף עוד שנייה אחת. עכשיו, למעשה, זה מתחיל להיות... נסתכל עכשיו רק איך לעשות את זה. לדעת... עכשיו, יש מחלוקת איך לפסוק. האמת שקצת סיבכתי אתכם, אני צריך לעשות את זה טיפה יותר פשוט, אבל לא נורא. אני אעשה את זה יותר פשוט, פשוט אני אעבור שקופית הבאה, ואז אני אעשה את זה יותר פשוט. להלכה, יש מחלוקת בין הראשונים. לדעת, רוב הראשונים, דעה יותר מוחלטת, אז אומרים חנן גם בשאר איסורים. כשאני אומר רוב הראשונים, אז רבינו תם, רמב"ן, ר"ן, ריטב"א, ישש, לדעת רוב הראשונים, כך פסק הרמ"א. שאומרים חנן בשאר איסורים. לדעת רבינו אפרים, לא אומרים חנן בשאר איסורים, שזאת כולה גדולה מאוד, ולמעשה מה הסברה שלו? הוא אומר, רק בבשר וחלב אומרים חנן, שם הצירוף הוא זה שיוצר שם של איסור. הרי אין איסור בבשר, אין איסור בחלב, החיבור יוצר איסור, ואז אתה אומר שהחיבור יצר דבר חדש. אבל שאר איסורים לא אומרים חנן, וכך פסק השולחן ערוך. אז יש לנו מחלוקת בין השולחן ערוך והרמ"א. שולחן ערוך הקל שלא אומרים חנן בשאר איסורים, הרמ"א החמיר שאומרים חנן בשאר איסורים. רק אני אגיד, הדין הזה של חנן, יש בו המון השלכות, המון. אתם יודעים, תמיד מיסו ביתר השאלה היא ממה להתחיל. ממה להתחיל, אבל בלי להכיר את המושג חנן, מאוד קשה ללמוד איסור ויתר. כי כמעט, לא יודע, כל הזמן יוזכר חנן בכל מיני דברים, אז יש חשיבות גדולה מאוד לדבר הזה. עכשיו, אנחנו הקדשנו לסוגיית חנן חודש בלימוד. אני ממש מביא את זה בקצרה. ואז גם דיברנו על הסברות בדבר הזה, ויש כאן שאלות מאוד גדולות, מהותיות. האם באמת, אני אומר שאיסור, שההיתר הופך להיות איסור, או שיש כאן משהו אחר. כלומר, אני יכולה, יש כאן איזו מציאות שממש שם של איסור נקבע, שזה חידוש גדול מאוד. שיטת רבינו תם והרמ"א, הם החמירו, כמו שאמרנו, ואחת הראיות לשיטתם, טוב, אני אעזוב את זה עכשיו. אני רק אגיד, אני לא רוצה יותר מדי, כי יש לנו דברים להספיק. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שתוספות בדף כ"ח עמוד ב', למרות שאוסרים חנן בשאר איסורים, הם אומרים שזה רק איסור דרבנן. וכך נוקטים השח והטז והפרי מגדים, וזה חשוב לדעת. כלומר, לדעת רבינו אפרים, לא אומרים בכלל חנן בשאר איסורים. לדעת הרמ"א אומרים, אמנם, מקובל לומר שחנן בשאר איסורים הוא דרבנן. זה מאוד משמעותי בכל מיני ספקות ודברים כאלה, זה טז, פרי מגדים, שח. עכשיו, יש לנו עוד שלב, והשלב הבא נקרא חנן בכלים, וחנן בבלוע, ואני אסביר. לוקחים כף בשרית, מערבבים איתה חלב. אחר כך מכניסים את זה לתוך בשר. יש לי כף בשרית. ערבבתי עם חלב, אתם זוכרים, ועכשיו שמתי בתוך בשר. איך אני מחשב את הבליעה? יכולות להיות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אנחנו צריכים לבדוק כמה חלב נכנס לבשר. כלומר, לא אומרים כאן חנן, כי זה בתוך בליעה, בתוך כלי כזה, לא שאנחנו נדבר על חנן בתוך הכף. אז נבדוק כמה חלב נבלע בבשר, ואז זה מה שיעשו. אפשרות שנייה, לנסות לבדוק, עכשיו אולי אני אעשה את זה קצת יותר מה, אני פשוט אכתוב. אני רק אכתוב. חנן, תהילים, ובבלוע. זה הנושא שלנו. נצא לקחת היי, לא משנה. והמקרה, לקחו כף בשרית. ירבבו, בחלב, תוך כף בשרית. אחר כך הכניסו לתוך בשר. כיצד מחשבים את הבליעה? אז אפשרות ראשונה שראינו זה לחשב כמה חלב נבלע בבשר. זה רמב"ן. למה? כי לפי השיטה הזאת אני אומר שאין חנן בבלוע. בתוך כלי בלוע לא שייך לדבר על חנן. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה לחשב כמה חלב ובשר נבלעו בבשר. זאת אומרת, אני מחשב בתוך הכלי, אני אומר, טוב, יש לי כף בשרית, כמה בשר נפלט מהכף, כמה חלב נפלט, ואנחנו נחשב את שניהם, נחשב כמה בשר וחלב, שני הדברים, נבלעו בבשר. והשיטה הזאת היא שיטת הרשב"א, שהוא חושב שיש חנן בבלוע. ובגלל שיש חנן וחלב בבלוע, אתה צריך לחשב את הבשר ואת החלב ביחד, שנבלעו.
שנבלעו במה? בבשר?
הבשר, מהכף.
מה זאת אומרת? כאילו, כמה שיש בתוך הבשר?
כמה בשר שנפלט מהכף.
שנפלט מהכף.
מהחלב, אתה חושב את שניהם.
הבן.
איך הבשר נבלע, כאילו ברגע שהבשר נבלע בכף, הוא כבר, כאילו, זה הרגע שאנחנו מדברים עליו.
לא, בוא נאמר, יש לך כף בשרית. בוא נאמר שהכף הבשרית נהייתה בשרית בגלל משהו בשרי קטן שנכנס לתוכה. טוב, בוא נאמר, סתם אני אומר, נבלע בתוכה 20 מיליליטר בשר, ולכן היא בשרית. ואחרי זה נבלע בתוכה 5 מיליליטר חלב בכף. לפי השיטה הראשונה, לפי הרמב"ן, עכשיו, כל הכף הזאת, הכנסתי אותה אחרי זה לסיר בשרי, מלא בשר. לפי שיטת הרמב"ן, אני אחשב כמה חלב נבלע בסיר הבשרי, ולמרות שבתוך הכף יש בליעה גם של בשר, אבל לא אומרים חנן בבלוע, זה בלוע בכלי, לא אומרים חנן, אין חנן בתוך בליעה בכלי. אז אני מחשב רק כמה חלב יש וכמה חלב בטל בתערובת. לפי הרשב"א, אני צריך לחשב כמה חלב ובשר נבלעו, כי יש חנן בבלוע, אני אומר שיש חנן בתוך הבליעה הזאת, אני אחשוב כמה בשר נבלע בכלי מקודם, כמה חלב נבלע אחר כך, והבשר והחלב שנבלעו ביחד, אני צריך לבטל ב-60 בתערובת.
לפי הרשב"א, גם אם הכניס אותו לתוך תבשיל פרווה. לפי הרשב"א, איסור יהיה גם נכנס לתוך תבשיל של פרווה.
נכון. והדבר השלישי, שיטה השלישית, לחשב כנגד הכלי, כלומר, לא רק הבשר והחלב שנבלעו, אלא את כל הכלי, את הנפח של כל הכלי. למה לחשב כנגד כל הכלי? כי אז אנחנו נגיד שיש חנן בכלים. אז אנחנו נגיד שיש חנן בכלים, השיטה הזאת היא שיטת התז. אז זה בעיקרון המושג הזה של חנן ובלוע וחנן בכלים. אז רק קודם כל להכיר את המושג, את הדברים, אני לא נכנס עכשיו לכל הדברים, אני נכנס רק לרעיון עצמו. ויש דבר אחד שיש עליו בלגן עצום, ואני רק אזכיר אותו בקצרה. וזה טיפת חלב שנפלה על סיר בשרי. מבחוץ. יש לי טיפת חלב, נפלה על סיר בשרי מבחוץ. זה סימן צדיק ב'. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב. ויש בלגן עצום, בעקבות סוגיית הגמרא, ובראשונים, בלגן עצום. יש שתי אפשרויות לחישוב. א', יש לחשב האם החלב יתבטל ב-60, כן, הטיפה, בואו נכתוב אפילו, טיפת החלב. יש לחשב האם טיפת החלב תתבטל ב-60 בתוך האוכל שבסיר, שזאת השיטה המקלה, או אם יש חנן, חוששים שמא הטיפה התפשטה רק עד 59 גודלה. אתה חושש שהטיפה הזאת התפשטה רק עד 59 בסיר. אם היא התפשטה עד 59, זה אומר שיש לי קטע בסיר שנאסר, נכון? קטע זה נאסר. אם אחר כך יבשלו בסיר, אז הטיפה הזאת שהתפשטה עד 59, כל האזור הזה נאסר. אם אני אומר חנן, אז כל האזור הזה נאסר נבלה. אם אומרים חנן, יש לחשב לא את הטיפה, אלא את הטיפה בריבוע. כלומר, 60 כפול 60 מהטיפה. אתם מבינים? אני צריך לעשות 60 כפול 60 מהטיפה, כי אולי זה יתפשט רק עד 59. כל הקטע הזה נעשה חנן, ועכשיו, אם אני אכניס משהו אחר, אם אני לא אומר חנן, אני אבדוק אם הטיפה בטלה בתערובת, ובטוח בטלה. אם אני אומר חנן, אני צריך לבדוק שכל הקטע הזה בטל בתערובת, וזה בכלל לא בטוח.
זה רק לפי התז?
לא, לא, זה לא קשור לתז.
רב, כלומר, ביטול ב-60, פי 60 מהטיפה?
כן, לא פי 60, כן. לא פי 60 מהטיפה, אלא 60 כפול 60. פעם אחת פי 60, כי אולי זה יתפשט עד פי 60, אם זה פי 60 זה כבר בטל, פי 59. ואת הדבר הזה עכשיו עוד פעם, פי 60, כדי שיהיה ביטול של, 60, לא של הטיפה, אלא של הטיפה וכל השטח הבשרי שהתפשטה לתוכו.
הרב.
כן.
לא, לא, לא הבנתי אבל מתי הטיפה הזאת, הרי זו טיפה חלבית שנפלה להסיר בשר מבחוץ, נכון?
נכון.
מתי הספיקה להיות חנה? אני צריכה לגעת במשהו בשרי קודם כל, אז קודם יכול להיות שהתבטלה עם הסיר בכלל, הסיר הוא גדול פי 60, לא? כאילו.
אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה קודם כל, שיש מעבר מבפנים, החוצה, כלומר, הבשר שבישלת בסיר נמצא גם בחוץ, כאילו הכל.
אוקיי, אבל אז צריך קודם כל לבדוק, אם יש פי 60 בסיר כנגד הטיפת חלב, וישר מתבטל, לפני שזה נעשה חנן, זה מתבטל בכלל.
או, לא? אז לכן, אני מנסה כל הזמן לקצר, כאן בסוף זה נעשה יותר ארוך. אני אכתוב כאן, אם הטיפה נפלה בדיוק כנגד מקום התבשיל, ייתכן שהיא התבטלה מראש בתבשיל. אם הטיפה נפלה כנגד מקום ריק בסיר, אז ייתכן שרק שטח של פי 59 בסיר נאסר. אז אחרי זה תלוי אם יש תבשיל בצד השני או אין תבשיל בצד השני. אם יש תבשיל, באמת אתה צודק. שאז אני אומר שזה מתבטל בתבשיל. אם אין תבשיל, אתה יודע, בדרך כלל, כשאנשים מבשלים על הגז, הם מבשלים, למשל שניצלים, ואף הטיפה. אם הטיפה תהיה ספורטאית, והיא תעוף מלמעלה ותיכנס לתוך התבשיל, למשל יש לך משהו חלבי, וילד יראה טיפה בשרית, אפה נכנסת פנימה, אז הוא ייכנס ללחץ. אבל זה בדרך כלל לא מלחיץ, כי בדרך כלל אז יהיה ביטול ב-60. אם זה פוגע בדפנות מבחוץ, אנשים יותר רגועים. אבל זה דווקא מה שמלחיץ, זה הסוגיה שלנו. וגם במקרה הזה, אם יש לי סיר, וזה נפל, לא יודע מה אתם רואים, וזה נפל כנגד החלק של האוכל, אז באמת יהיה ביטול ב-60 באוכל מיד. אבל אם זה נפל כנגד החלק הריק, אז זה לא מתבטל באוכל, האוכל הוא לא יהיה לידו. ואז יכול להיות שהטיפה התפשטה, 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 אבל רק עד 59, כל הקטע הזה נעשה נבלה, ואז אני צריך בתבשיל הבא לחשב האם כל הקטע הזה בטל ב-60 בתבשיל, ולא רק הטיפה. עכשיו, אנחנו ממש עברנו בקצרה על יסוד דין חנן. יש עוד דברים שצריך לדבר עליהם כאן, אבל היה חשוב שתכירו, אנחנו עמדנו חודש, אולי חודש וחצי את חנן, אז לפחות בפעם אחת להכיר מבוא לחנן, דיברנו על חנן, דיברנו על חנן בבלוח, חנן בכלים, ועל טיפת חלב שנפלה על הסירים בחוץ, אם אומרים חנן או לא, להבין קצת את המשמעות של הדברים. יש איזה נפקמינה בהמון דברים, לפעמים אתה נמצא באיזה מקום, כמו שאמרתי לכם, מישהו התקשר אליי מאנגליה, הוא השתמש בשמרים לא קשרים, הוא חשב שאין בעיה. והוא לא ידע שבתוך השמרים יש אילמוספרים שזה משומן מן החי, ואי אפשר לקנות בלי כשרות. עכשיו השאלה היא, האם הלחם קשר או לא קשר, האם האופה לחם קשר או לא קשר. אם אני מחשב את כל השמרים, זה לא יהיה קשר, זה לא יבטל ב-60. אבל אם אני לא מחשב את כל השמרים, רק את החלק הלא קשר שבשמרים, אז זה יבטל ב-60. עכשיו, בפשטות זה תלוי בנין חנן. אם אני אומר חנן, אני צריך לחשב את כל השמרים, כי הם נעשו איסור. אם אני לא אומר חנן, די לי לחשב את האילמוספרים שבתוך השמרים, אני לא צריך לחשב את כל השמרים. עכשיו, זה לא בטוח שדוגמה הזאת היא קצת יותר מורכבת, אבל רק הכיוון של הרעיון, למה חנן זה דבר שחשוב לנו הלכה למעשה בהמון דוגמאות. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור, כן.
שמרים לא מעמידים את הלחם?
אוקיי, אז לכן אמרתי, שמרים יש מקום לדון ועוד דברים, אבל גם אם שמרים מעמידים את הלחם, השאלה היא אם האילמוספרים מעמידים את הלחם, שהם בתוך השמרים. אז זה מורכב יותר, זה מורכב, אבל לפחות ראינו את הכיוונים. אנחנו ננסה עוד בהמשך לעשות עוד שיעורי מבוא כאלה, ולאט לאט לעבור על מושגים באיסור והיתר, אז שתתקלו בהם, זה לא יהיה הפתעה בשבילכם. טוב, אנחנו נמשיך בתישון, להתראות לכולם.